כאן רשת בית. אימאן קאסם סלימאן. צהריים טובים מאזינות ומאזינים, מרחבה, מרחבת התוכנית השבועית שמהווה חלון אל החברה הערבית. שנת הלימודים נפתחה עם אתגרים לא שגרתיים של מגפה מתחדשת, איך מתמודדים בבתי הספר, ויותר מזה, איך מנסים לחנך לסובלנות ואי אלימות בסיומו של שבוע מדמם עם מקרי רצח שמעלים את הספירה הקשה והכואבת ל-78 נרצחים מתחילת השנה. האם האזרחים הערבים מעדיפים לפנות לתקשורת העברית כדי להשמיע את זעקתם למקבלי ההחלטות ולציבור הכללי במדינה? נהיה היום גם עם מי שנבחר כאחד ממאה המשפיעים במדינה, כן, הוא ערבי. גם על פוליטיקה נדבר, החלפת הנציגות של רע"מ בכנסת, איך היא תשפיע על מעמד ותפקוד המפלגה, במיוחד ביישובים הבדואים שנתנו תמיכה רבה לרע"מ. מרחבה, מרחבת, עד שלוש, עורכת שושנה פורמן, מפיקה איילת דודי, על הביצוע הטכני אילן אזולאי, ואני אלווה אתכם היום, אימאן קאסם סלימאן, אהלן ביקום. אנחנו גם נפתח היום עם פתיחת שנת הלימודים, נאמר צהריים טובים לאמין אל-ג'מאל, מנהל בית ספר רשידיה בלוד ויושב ראש הוועד המנהל של אזרחים בונים קהילה. מסע אל-חיר אוסטאד אמין.
מסע אל-ורד אוכת אימן.
שלום לך
ולכל
הצוותים ולכל התלמידים ומנהלי בתי ספר והמורים. זה היה יום קשה אתמול?
את האמת לא היה יום קשה, היה יום מורכב. כשדיברתי לפני כמה ימים, אז אמרתי לך שאנחנו מתארגנים לפתיחה חגיגית, שסוף סוף תיפתח שנת הלימודים, בלי מגבלות מוגזמות של מגבלות הקורונה, ולזה נערכנו. אבל נאלצנו לפתוח את השנה אתמול בצורה קצת מורכבת, בגלל אירוע הרצח שקרה בלוד לפני 3 ימים, ולצערי, קודם כל אנחנו משתתפים בצערם של המשפחה, התלמיד אנס הוא בוגר של בית ספר רשידיה. בית ספר רשידיה הוא בית ספר יסודי והוא למד בבית ספר הזה, כי הוא גם שכן של בית הספר. והפתיחה שלנו וההתארגנות שלנו הייתה ככה מורכבת, והתאמנו את עצמנו למצב ולרוח שנמצאת בעיר.
אז אתה אומר התוכן יותר קשה עליכם מאשר הלוגיסטיקה של בדיקה, תו ירוק. אז איך מסבירים לתלמידים שבחור צעיר שרק עכשיו סיים לימודים נרצח באור יום במכונית כשאימא שלו שם איתו? איך מסבירים? יש הסבר? יש דרך להסביר את זה לתלמידים?
להגיד לך את האמת שלא, לא קל לנו. מצד אחד אנחנו, כן חשוב לנו לתת לילדים את התקווה ואת החלום. מבחינתי, בעיניי, אחד הדברים החשובים זה לתת לילדים לחלום, שיהיה להם שאיפות. ומצד שני, אנחנו רואים שהחלומות יכולות בכל רגע להיעצר או להיעלם. אז מצד אחד אנחנו כן רוצים לילדים שלנו שיחלמו, שישאפו ויחלמו על העתיד שלהם. מצד שלנו נתקלים באירועים כאלה חריגים וכואבים, אבל עדיין אנחנו כן מנסים לתת להם את האופטימיות ולהסביר שתמיד צריך לחלום, תמיד צריך להסתכל קדימה. בסופו של דבר אנחנו צריכים לגדול ולהתפתח ולבנות
אמין.
עתיד.
אנחנו היום כמובן בתוכנית גם עם אורחים אחרים נדון בנושא האלימות מצד משטרה, תקשורת וכולי, אבל מבחינה חינוכית, איפה טעינו? כי מי שרוצח כשהוא בגיל 20, היה פספוס כשהוא היה בכיתה א' וכיתה ב' וג'.
תראי, אני חושב שהטעות, הטעויות הן טעויות כוללות של כולנו ביחד. נכון שיש חלק עלינו, ואני מאמין שמול בעיניי מגפה כזו צריך לתקוף אותה משלוש זוויות, גם מהזווית המניעתית, וזה החינוך, אבל גם מהזווית של האכיפה, וזה באחריות המשטרה, והמזווית של הטיפול, זה באחריות הרשויות. ולנו כאנשי חינוך, והעבודה החינוכית שאנחנו עושים עם הילדים, אז כן, תמיד מתייחסים, אני בעיניי אצלנו בבית ספר, הערך הראשון שלנו זה כבוד וסדר וניקיון. אז הנושא של הכבוד זה משהו שאנחנו כן מנסים להוריד למטה ומנסים לעבוד ולטפח בקרב הבוגרים שלנו, שיכבדו את עצמם, את סביבתם ואת הקהילה שלהם.
כמה תלמידים יש לך?
בבית ספר יש 700 תלמידים.
מאיזה כיתה עד איזה כיתה?
מכיתה א' עד כיתה ו'.
זה שלב מאוד חשוב בחינוך.
נכון. זה שלב שמעצב,
מעצב את האישיות
של הילדים.
אז תשתף אותנו בתוכניות, תוכניות לימוד. אז מתמטיקה, בסדר, חשבון, לשון, היסטוריה, אבל מה עם תכנים אחרים? האם אתה כמנהל והצוות שלך ישבתם, אמרתם, טוב, בואו נחזק את זה, נוסיף כאן?
תראה, אנחנו בקיץ שישבנו בצוות החינוכי על מנת להאריך לפתיחת השנה, שמנו מול העיניים שלנו כל הנושא החברתי והנושא הרגשי. כי הילדים, מעבר לזה שפיתחו פערים רגשי, פערים לימודיים, הפערים החברתיים והפערים הרגשיים שהם פיתחו הם משמעותיים מאוד וגדולים מאוד, והם משפיעים מאוד על החלק הלימודי. ילד שבא עם תחושות של בדידות, עם תחושה של בדידות, עם קושי רגשי, אולי אין לו את הפניות ללמוד ולהתפתח מבחינה פדגוגית. אז החלק החברתי והחלק הרגשי שמנו מול העיניים שלנו, וזה אחד היעדים הראשונים שלנו, והתחלנו בכן, בכל העבודה החברתית, המחנכות והמחנכים, ביום הראשון, העיקר הפעילות שלהם הייתה באמת לקרב את הילדים אחד מהשל אחד לשני, לעבוד על החלק החברתי, להעצים את הילדים מבחינה רגשית, וזה משהו שלקחנו על עצמנו לפחות בחודש הראשון, שזה מה שיעמוד מול העיניים שלנו, על מנת להביא את הילדים למקום של פניות בשביל ללמוד.
המצב שאצלכם כמובן הוא עוד יותר מורכב, כי לוד היא עיר מעורבת, ואנחנו כולנו היינו עדים לאירועים שהיו בחודש מאי, כן. כל היחסי ערבים יהודים, איך אתם מתייחסים ומטפלים בצד הזה של חינוך, במיוחד בעיר שהערבי והיהודי נפגשים במקולת, ברחוב, במתנס, בשכונה? זה לא כמו מקום שנידח, שהוא לא רואה אותו, את השני, את האחר ביום יום.
תראי, אנחנו, זה משהו שעסקנו בו עוד בסוף השנה שעברה, כי אחרי האירועים התלמידים חזרו לבית ספר בחודש יוני. ונאלצנו כן לשים את זה על השולחן ולאפשר לילדים עברור רגשות ולאפשר לילדים שיתוף על מנת להתגבר על המשבר החברתי ומשבר האמון שנסדק בחברה וגם בקרב התלמידים. אצלנו בבית ספר היו לי, תמיד היו לנו שיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים בעיר, אם זה בית ספר זבולון המר ועוד בתי ספר אחרים, אז אנחנו תמיד בבית ספר עסקנו ועבדנו על חיים משותפים, לאפשר חיים משותפים ולקרב את הלבבות. הדבר הזה נסדק לצערי, נסדק והמרקם החברתי קצת נקרע.
זה ניתן לאיחוי?
אני מאמין שכן, ואני בן אדם בטבעי אופטימי, אבל בשלב הנוכחי יש עבודה פנימית שכל חברה צריכה לעשות עם עצמה, על מנת להגיע לרגע של דיאלוג ושל קירוב לבבות יותר בשילים ויותר מוכנים. כי חלק מהסיבות זה גם שכל חברה לא הייתה מוכנה לעבודה המשותפת ולחיים המשותפים. זה לנו בתוך החברה כן יש לנו מה לעשות, איך להעצים את עצמנו, לחזק את עצמנו, להעצים את תחושת השייכות שלנו למקום, על מנת לבוא דבר על אחים משותפים.
אבל אתם לא לבד. אתה אמרת 700 תלמידים, נניח שיש אחים, אז זה לפחות נגיד 500 משפחות.
נכון.
מה קורה עם המשפחות ששולחות את הילדים אליכם? האם אתם מקבלים גם גיבוי לתוכניות שאתם עושים? האם גם הם תורמים? והפעם זה אמור להיות גם מבחינת סובלנות וחיים משותפים עם התושבים היהודים בלוד, גם בנושא אלימות, אבל גם בנושא בריאות. כי בקורונה יש גם תפקיד להורים. ספר לי על התפקיד של ההורים מולכם.
תראי, קודם כל אני חייב לציין שאצלי לפחות ההורים מאוד מעורבים, מאוד פעילים. ובמיוחד בכל החלק הבלתי פורמלי. ואם אני אבוא ולהתייחס לסוגיה של סוגיית הבריאות וכל מה שקורה איתנו עם הקורונה, אז באמת אנחנו רואים שההורים מאוד מגויסים, מאוד משתפים פעולה עם בית הספר, מאוד אכפתיים. אצלי אחוז המורים המחוסנים והמחלימים כמעט מתקרב ל-100%. בקרב התלמידים כשנפתחו מתחמים לבדיקות סרולוגיות, ההורים מאוד שיתפו פעולה. כשחילקנו את הערכות בדיקה ביתיות, אז ההורים הגיעו ולקחו ועשו את הבדיקה ושלחו את התוצאות. ההורים מאוד אכפתיים.
אז היה שיתוף פעולה חיובי.
מאוד, מאוד. כי גם צריך לשים את זה על השולחן. להורים כבר קשה עם המקום הזה שהילדים בבית. וכולם רוצים לראות את המטרה, שכולם רוצים לשלוח את הילדים לבית ספר, ושהילדים יחזרו לשגרה, לשגרה הטבעית ולמקום הטבעי שלהם ולחיי חברה שלהם. ומהבחינה הזו לכולנו יש אותו רצון, ולכן אני ראיתי את ההתגייסות של ההורים בחלק הבריאותי.
זה חשוב, אבל יש גם את הפן הכלכלי. הרבה הורים איבדו את פרנסתם. האם אתה רואה את זה בעיניים של התלמידים? האם יש תלמידים שבאים בלי סנדוויץ' לבית הספר? אין להם כסף אולי לחוגים?
תראי, הנושא של החוגים זה משהו שהוא לא רק עניין של כסף, גם עניין של סדר העדיפויות. אז ומצד שני גם עניין של נגישות. היום בלוד יש רק מרכז קהילתי אחד שמציע את הנושא של החוגים, אבל לא כולם יכולים לשלוח את הילדים שלהם לשם. וחבל שלא הופכים את בתי הספר לבתי ספר קהילתיים, שהילדים יקבלו את החוגים בתוך בית הספר, וזה יאפשר יותר וינגיש יותר להורים. לגבי הנושא של אוכל ולרמה הזו, אז זה פחות. הילדים מגיעים עם אוכל, הילדים, ההורים מאוד אכפתיים שאת החלק הזה כן לספק. נכון, יש קשיים
וכאן
כלכליים.
וכאן אתה גם בכובע של אזרחים בונים קהילה, שאתה יושב ראש הוועד המנהל של המיזם כן. הזה. מה אתם עושים?
אז לזה כן היה לנו חלק, לאורך כל משבר הקורונה. זה לא רק עכשיו עם פתיחת השנת הלימודים. אז כן, אנחנו התגייסנו ושינינו מעט מהתוכניות שלנו, והתאמנו אותם לצרכים של התושבים. אז כן, היו לנו הרבה פרויקטים של תמיכה, תמיכה בהורים, תמיכה במשפחות, אם זה משפחות של בית הספר ואם זה משפחות בכלל בקהילה בתוך העיר. אז כן, אם זה בחלוקת מזון לקשישים, אם זה בחלוקת תרופות. אנחנו הצלחנו להביא משאבים מהביטוח הלאומי ומאוד גופים, וכן סייענו. הסיוע שלנו היום לא היה חיסה, אבל היו עוד אחרים בעיר לוד שכן התגייסו, והיית כן יכולה להחוש את הסולידריות בתוך החברה בעת המשבר.
מי ששומע אותך כעת אולי לא מתפלא שאתה נבחרת כאחד ממאה המשפיעים במדינה מאתר דה מרקר. אתה אמין אל-ג'מאל עם פאתן זינאתי ושירין נטור. אז קודם כל, כל הכבוד. אנחנו שמחים לראות אותך ברשימה הזו. מה זה אומר לך?
מצד אחד זה סיפוק, זה גאווה. כל בן אדם יש לו צורך שיראו את העשייה שלו מעבר. כי את מה שאני עושה באזרחים בונים קהילה, אני עושה בוולונטריות ובהתנדבות. התפקיד שלי זה מנהל בית ספר. אבל מצד שני, אני שמח להיות חלק ושותף גם עם פאתן וגם עם שירים שהן דמויות מאוד משמעותיות בעיר. ואני כן רוצה שיגיע הדור הבא ושיקח את זה מאיתנו. אני אשמח מאוד לראות את הצעירים שלנו גודלים בכיוון הזה ומעורבים יותר חברתית וקהילתית, כי אני חושב שהמשאב האנושי בעיר זה המשאב שיכול להוביל את השינוי בעיר.
אז נאמר לך ולהן גם מברוק ממאה המשפיעים, אמין אל-ג'מאל, יושב ראש הוועד המנהל של אזרחים בונים קהילה ומנהל בית ספר רשידיה. שוקרן, תודה בנג'אח.
שוקרן.
אתם עם מרחבת. כשנפטר חבר הכנסת סעיד אלחרומי, עלה השיח לגבי ייצוג החברה הבדואית בכנסת, והאם חשוב שיהיה נציג מאזור הדרום, מהנגב בכנסת, דרך כמובן רע"מ. אנחנו נאמר צהריים טובים לחבר הכנסת לשעבר מהתנועה האסלאמית ואחד האישים הבולטים של התנועה באזור הנגב, מר טלב אבו ערר. מסע אל-חיר סייד טלב.
מסע נור לכי אוכת אימן ולג'מיע המסתמעים.
אתה היית חבר כנסת וטיפלת הרבה בסוגיות שקשורות בעיקר לחברה הבדואית. הפעם, קודם כל, כמה רעם קיבלה מאזור הדרום ומהנגב, מהחברה הבדואית, מה שאפשר לכם להיכנס לכנסת?
בואו נתחיל בזה שאני אדבר על האובדן הקשה שחטפנו והאסון שבקד אותנו בפטירתו של חבר הכנסת סעיד אלחרומי המנוח עליה רחמת الله.
נכון, אגב אנחנו דיברנו עליו בשבוע שעבר וקיבל הרבה שבחים, הרבה כיבדו אותו והיה איש אהוד, אפשר לומר. אז אתה יכול גם לומר כמה מילים.
איש אהוד ואהוב ומנהיג אחראי. האמת שפעל רבות, עמל יום ולילה למען החברה הערבית בכלל ולחברה הערבית בדואית בפרט, כבן הנגב שהוא גם מתגורר ביישוב בלתי מוכר, חי את המציאות הקשה שחיים האזרחים הערבים בדואים בנגב. והאמת כמה שאני אדבר עליו אני לא יכול ברעיון אחד כזה.
כן. וגם בזכותו אתם קיבלתם הרבה קולות לכנסת, יש לך הערכה כמה?
אנחנו קיבלנו בפעם האחרונה בבחירות האחרונות כ-44 אלף קולות מהחברה הערבית בדואית בנגב, נכון.
והאם הנושא של מי מחליף אותו, אני יודעת שכמובן אימאן יאסין נשבע אמונים לכנסת ונכנסה כחברת כנסת עם רע"מ, מה אתם אומרים על זה בנגב? נזכור שהיא לא מהנגב, היא מהגב.
סעיד אלחרומי רחמת الله עליה ותיר אחריו מנהיגות, הנהגה שתמשיך בדרכו, שתמשיך להיאבק נגד מדיניות הרס הבתים, הקיבוח והזנחה כלפי האזרחים הערבים בדואים בנגב. ולכן כל חברי הרשימה המאוחדת, האמת, שמו למען כנגד עיניהם את הנגב ואת הבעיות בנגב, ואת לספק פתרונות למצוקות השונות בנגב, בוא נגיד בסולם העדיפיות של 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 הרשימה. ולכן כל חבר כנסת ברשימה המאוחדת יכול לעשות את העבודה בשיתוף פעולה עם הנהגה המקומית איתנו. יש לנו כאן את גם המועצה האזורית ליישובים בלתי מוכרים, את ועדת ההיגוי.
האם זה מספיק? אני למשל נזכרת בתקופה שאתה היית בכנסת, ואתה יזמת את יום הנגב, ואז היו הרבה דיונים כמעט בכל הוועדות בסוגיות שקשורות לנגב. האם זה שאין מישהו מהנגב שמייצג את החברה הבדואית בתוך הרשימה המאוחדת, זה יפגע בייצוג, בבעיות שיוצפו דרך העבודה הפרלמנטרית?
תראי אוכת אימן, אנחנו האמת איבדנו את האיש היקר סעיד אלחרומי, אבל לא איבדנו את הדרך ואת המשך המאבק. הרי חברי הכנסת גם עושים את עבודתם הפרלמנטרית, גם בשיתוף פעולה עם הנהגה המקומית כאן ככה, בישיבה גם שערכנו לאחרונה, אפילו חבר הכנסת דוקטור מנסור עבאס גם יעביר את הלשכה הפרלמנטרית שלו בביר שבע כדי להמשיך את העבודה, את הדרך של סעיד ושל הנהגת ההנהגה הבדואית כאן.
אז אתם דנים בסוגיה הזאת?
בטוח, אנחנו דנים בדרך, אנחנו דנים בכל סוגיה באמצעות מוסדות הרשימה המאוחדת, במוסדות התנועה האסלאמית. האמת לא, אנחנו לא נפקיר את השטח, בטוח.
יש קולות שקוראים לעשות שינוי כלשהו כדי שיהיה ייצוג בסופו של דבר של מישהו מהאזור אצלכם בכנסת?
תשמעי, האמת, בואו נגיד את האמת, אני מדבר בריש גלי שבתקופה הנוכחית יש כאן פרוצדורה, יש כאן סדר, גם ברשימה, גם אנחנו לא צפינו בכלל, לא היה צפוי מותו, פטירתו של אחי היקר, האמת הכי יקר שיש, שהוא ילך לעולמו, ולכן יש סדר כאן. אנחנו לא צפינו לזה ולא חשבנו על זה בכלל, שיהיה סדר אחרי סעיד זכרונו לברכה.
נכון, המוות שלו היה פתאומי, כי הוא גם צעיר, ולא היו סימנים. האם אתם חושבים על מהלכים כלשהם? כי יש גם אחרי אימן יסין, יש את עלאדין ג'בארין, שהוא גם לא מהנגב. יש לכם איזשהו רעיון, איזושהי כוונה לעשות שינויים כלשהם בתוך התנועה האסלאמית ובתוך רעם, כדי לוודא שייכנס בסופו של דבר מישהו מהאזור שלכם?
אנחנו צריכים בתקופה כל כך קשה וכל כך רגישה זו לחשוב יחד איך לשתף פעולה, איך להתגבר ולהתמודד מול הבעיות הקיימות. עדיף, את זה עדיף על לעסוק ב איך לחשוב. העניין של הייצוג, העניין של הייצוג הוא בקידום דברים למען האוכלוסייה הערבית בדואית בנגב. זה מה שחשוב לי עכשיו. חשוב לנו להקפיא או להפסיק את הריסת הבתים היומיומית כאן, וזה אנחנו כאילו עמדנו אחד התנאים אפילו לכנסתנו לממשלה, לקואליציה זו, היא להפסיק את הרס הבתים, שבאמת כואב לנו. האוכלוסייה הזו סוברת מאז קום המדינה.
והצבעה על תקציב,
אנחנו האמת
והצבעה על תקציב, אתה בתור אחד מההנהגה של התנועה האסלאמית, בעד, נגד, מה אתה חושב?
אמת שמי, אני סומך עם עיניים עצומות על חברי הכנסת ברשימה המאוחדת ומי שעומד בראשם, דוקטור מנסור עבאס, שיעשה את העבודה מול הממשלה ולהפעיל ולהשתמש בכל האמצעים באמת הדרושים כדי ללחוץ על הממשלה ולהביא להפסקת הרס הבתים ולמציאת פתרון למצוקת הדיור בקרב הזוגות הצעירים בנגב. זה מה שמטריד אותנו, האמת. ויש הרבה המון המון בעיות קיימות באוכלוסייה הערבית בכלל ובאוכלוסייה הבדואית בנגב בפרט, ועל זה מה שמעסיק אותנו עכשיו.
חבר הכנסת לשעבר מהתנועה האסלאמית טלב אבו ערר, שוקרן ג'זילן, תודה רבה לך מר טלב, תודה.
مع السلامة. شكرا.
שתיים 33 דקות. אנחנו נחזור כעת לנושא האלימות בחברה הערבית. ישנם יוזמות מקומיות, ישנם מאמרים, מי שמנסה להשפיע, ויש גם ועדות עממיות בכפרים שפעם הייתה להם מילה שכולם הקשיבו לה, אבל מה קורה איתם עכשיו, והאם הם חושבים על איזשהו מהלך כדי לתרום למיגור האלימות בחברה הערבית? סעד עיסא, ראש הוועדה העממית בכפר קאסם, כמובן גם איש עסקים, פעיל חברתי ופוליטי, מסע אלחיר סעד סעד.
מסע אלחיר, שלום לך ולכל המאזינים.
צהריים טובים. תחילה בוא נבהיר למאזינים, מה זה הוועדות העממיות, הליג'אן א-שעביה?
ועד עממי היא ועדה שהיא מקבילה לעירייה, שעיסוקה בדרך כלל בנושאים חברתיים, תרבותיים, כל מה שקשור לשיפור ולתרומה לחברה, פרויקטים התנדבותיים וכל מה שקשור לתרבות ופעילות חברתית.
ומי הם החברים בוועדה העממית?
בדרך כלל ועדות העממיות מורכבות מנציגים, קודם כל נציגים של המפלגות הפעילות בעיר או ביישוב, בנוסף לנציגים מגופים פוליטיים אחרים שהם לאו דווקא מפלגות, בנוסף לעמותות, עמותות וארגונים חברתיים שפעילים, וחברי העירייה וראש העירייה, מתוכם ונציגי ציבור, מתוכם בוחרים יושב ראש כל שנתיים.
יש לי הרגשה, תתקן אותי אם אני טועה, מר סעיד עיסא. פעם כשהייתה ועדה עממית לג'נה שעביה, ומי שעמד בראשה היה מחליט משהו, כולם היו הולכים לפי ההחלטה שלו. המילה הייתה נשמעת והיו מכבדים את ההחלטות, במיוחד בקרב הצעירים. היום לא נראה לי שהצעירים מקשיבים. אתם מנסים ולמחרת יש עוד רצח. אתם מנסים ויש קטטות ובין משפחות ובין חמולות. האם באמת זוהי תמונת המצב היום?
נגעת בנקודה מאוד חשובה. את תיארת תהליך שהעברה הערבית עברה. אין ספק שהעברה הערבית עברה תהליך של מודרניזציה. מעבר מהחברה הכפרית, בחברה הכפרית היה תפקיד מפתח ותפקיד חזק למשפחה ולראש השבט ולמנהיגות המקומית, והחברה, התושבים הערבים בתאום עברו לחברה מודרנית, אבל הם עדיין לא התנתקו מהתרבות הכפרית. אז בו נוצר הקונפליקט. נכון, זה מייצר סוג של בעיות חברתיות, אבל אין ספק שמה שאנחנו רואים במגזר הערבי זה יותר גדול מזה, ולאו דווקא אם אנחנו נוגעים בפשיעה ובסיבות של האלימות במגזר הערבי, חוקרים קרימינולוגים וחוקרים בתחום הסוציולוגיה, יותר קל להם לחשוב בוא נלך על היבטים חברתיים, ובגלל שאין תפקיד היום למשפחה שפעם הייתה ממש המפתח והפתרון לכל הבעיות, המעבר הזה הוא פגע באיזון החברתי. אבל מה שאנחנו רואים במגזר הערבי, אנחנו רואים שתי תופעות, תופעה של בעיות אלימות שהיא תופעה כלל עולמית. אנחנו רואים את זה ושומעים גם במדינות סקנדינביות, רואים את זה במדינות אירופאיות, ורואים את זה וקוראים יום יום גם במגזר היהודי. מה שקורה במגזר הערבי זה פשוט מאוד טרור.
הפשעה המאורגנת, אתה מתכוון בעצם.
אני קורא לזה ארהב מדני, בערבית זה טרור.
טרור אזרחי.
אזרחי. טרור אזרחי, מה שקורה במגזר הערבי זה טרור אזרחי.
איך נלחמים בטרור אזרחי?
קודם כל, צריך להושיב את בשביל לשלוט וללחם בטרור, צריך בטרור אזרחי. מה שקורה היום במגזר הערבי, צריך יד קשה והרבה גורמים ביחד.
יד קשה של מי? משטרה? אתה יודע, כי כשאומרים יד קשה, זה משטרה, זה יסם, זה אמר, זה שבק, אתה מבין, כל המילים האלה, כל הגופים האלה. האם באמת צריך להכניס גופים ומשטרה ויותר מזה אפילו מג"ב אל תוך היישובים הערבים?
קודם כל, אימאן, קודם כל, לפני הכל, קודם כל, אנחנו צריכים להבהיר דבר ונקודה מאוד חשובה. ישראלים רבים מעדיפים לחשוב שזוהי בעיה, אנחנו מדברים על הבעיית האלימות במגזר הערבית, ישראלים רבים מעדיפים לחשוב שזוהי בעיה סקטוריאלית. לצערי הרב, יש גם מי שחושבים שיש תועלת בכך שהאלימות נמשכת. לצערי הרב, אבל מיגור האלימות, מיגור תופעת האלימות במגזר הערבי היא אינטרס של כלל החברה, כחברה, לא החברה הערבית, החברה הישראלית.
תשמע, היה רצח על כביש 6, שזה כביש ראשי בישראל. אתה זוכר את כל המערב וכל העקיפה של מכונות משטרה, אבל
מתי יהיה פתרונות? אם נגיע להבנה בכלל הציבור, שמיגור התופעה הוא אינטרס לאומי של כל החברה הישראלית. ומחיר החידלון והכישלון כולנו משלמים, יהודים וערבים. וככל שעובר הזמן, המחיר יהיה גבוה וקטלני יותר.
מה לגבי הצד הכספי? כי אנחנו יודעים, ארגוני הפשע, יש להם מלא כסף, מכוניות, נכסים.
בדיוק, לא רק זה. אנחנו מדברים על אזורים שלמים במגזר הערבי, הפכו לאקס-טריטוריאליות. אקס שלטוניות.
מה עושים, מה עושים עם הדבר הזה? אתה למשל, אתה איש עסקים, ואתה רואה שיש עסקים של אחרים, ואתה יודע שהרקע הוא פשע. איך נלחמים מהצד הזה?
קודם כל, אנחנו מדברים על עיבוד שליטה, ואין משילות באזורים שלמים. עכשיו, במצב כזה, וארגוני פשיעה מתעצמים והופכים למפלצת ממש, והופכים גם לארגונים מבחינה תקציבית, עם מחזיקים או מגלגלים מאות מיליונים. ואני לא רואה בו תפקיד או התערבות של רשויות המס. לא יכול להיות שאנחנו מדברים על מחדלים ועל ארגונים כאלה, וגם בכל הטכניות וכל הלחימה אנחנו מדברים רק על לכנס ולטבל, אבל איפה התפקיד של רשויות המס?
אתה יודע, לפעמים הם יודעים איך להסתיר את כל המהלך, כי בסופו של דבר אתה צריך הוכחות של ניירת. אבל עוד נקודה, אחת הבעיות זה הפרוטקשן. זה קיים בכפר קאסם?
לא, כפר קאסם, תודה לאל, אלחמדולה, בזכות התושבים בו בכפר, וכפר קאסם היא אולי המקום היחיד במדינה שאין בו תופעה של פרוטקשן. דרך אגב, פרוטקשן זה לא תופעה של רק במגזר הערבי, גם אנחנו שמענו על הרבה יישובים, כי עוד פעם שאמרתי, בסופו של דבר, ככל שהתופעה תתעצם ותגדל, כולנו נשלם את המחיר. אז הטריטוריה בתאום, אם הם ארגוני הפשע גודלים הטריטוריה במגזר הערבי.
מה אתם עושים בכפר קאסם? יש לכם שמירה מקומית, יוזמות של הוועדה העממית עם תושבים?
כן, בכפר קאסם ידוע, יש לנו ארגון שמירה שהוא ארגון חברתי כמובן, התנדבות, כמובן גם...
איך אתם קוראים לו, אל-חרס אל-מדני או מה בדיוק?
כן, אל-חרסי. בדיוק. עכשיו יש להם תפקיד גם חברתי, אנחנו מדברים על גם התערבות בסכסוכים, אנחנו כוועד עממי וגם כשמירה ושיתוף פעולה, יש הרבה סכסוכים קטנים שאנחנו מתערבים גם בהתחלה, מאוד חשוב להיכנס ולהתערב בסכסוכים הקטנים.
יש לכם סמכויות, כי אתם יכולים להיקלע למצב של סכסוך בין משפחות שמלווה ברציחות, זה יכול לסכן אתכם.
לסכן, לא בטוח שזה מסכן, אבל כי כל צד שנכנס לפתור סכסוך, הוא לא צד, לא לקח את צד, הרי הוא מנסה. וגם היו מקרים בכפר קאסם שסכסוך משפחתי עקוב דם, שנמשך שנים, בסופו של דבר, ברוך השם, אחרי מאמצים, גם הצלחנו לגשר בין הצדדים, ועשינו סולחה, ובטרנו סכסוך...
ונניח של... עכשיו שמאזינים לנו, אם זה השר לביטחון פנים, אם זה המפכ"ל, אם זה כל מי שנמצא בצמרת, ובאמת יכול לשנות, לעשות משהו, מה היית אומר להם? איזה פנייה יש לך?
הייתי אומר להם, לא יכול להיות. קודם כל, אני קטונתי מלתת להם עצות, אבל רוצה להגיד להם מילה, ישראל, לא יכול להיות שישראל מתפארת בהיותה מעצמה צבאית, מתפארת ביכולת של קהילת המודיעין שלה והזרוע הארוכה שלה, הפכה למדינה הזאת חידלון וכישלון אחד גדול בכל מה שקשור בטיפול, במשילות ובאקסטריטוריאליות במגזר הערבי.
סעד עיסא, ראש הוועדה העממית בכפר קאסם, איש עסקים, פעיל חברתי ופוליטי, בוא ביחד באמת נקווה שאנחנו נראה כבר סוף לכל מקרי הרצח, לאלימות. זה היה שבוע קשה על כולנו, ולצערי...
משפט אחד, זה אימן, מאוד חשוב, כי אנחנו דיברנו על דברים מאוד שליליים, חשוב שהמאזינים היהודים ישמעו את, את מה שיש לנו להגיד. למרות כל מה שהדברים השליליים שדיברנו, המגזר הערבי בשנים האחרונות התקדם ועבר כמה צעדים קפץ קדימה. אחוז הרופאים גדל בי כמה יותר משנים בעבר, ואנחנו מהווים היום יותר מהאחוז שלנו באוכלוסייה. אקדמיים ומרצים באוניברסיטות, ברוך השם, גדלים יותר ויותר. ענפים שלמים שהם הכי מתקדמים והכי אקדמיים שולטים בהם היום ערבים. החברה הערבית, למרות זאת, האלימות, ומי שעוסק באלימות הם שוליים, שוליים של...
אנחנו תמיד אומרים, הם 5%, הנורמטיבים הם 95%, אבל לצערי...
לא רק נורמטיבים, 95% אלה אנשים...
מצטיינים ומצליחים, אבל לצערי הם באמת מכפישים את כולנו. אז סעד עיסא, אני מאוד מודה לך, שוקרן ג'זילן, שוקרן סעד סעד. ואנחנו נעבור לג'לאל בנה. כמובן ג'לאל הוא גם יועץ ועיתונאי שכותב, תכף אנחנו נשמע איפה ולמה. קודם נאמר לך מסע אל חיר, שלום לך ג'לאל בנה.
מסע אל חיר, הימי מסע אנתי וג'מיע אל-מוסטמעין, שלום רב לכולם.
אתה כותב בעברית, והשאלה הראשונה שאני עולה לי לראש, למה אתה כותב על האלימות בחברה הערבית דווקא בעיתונות העברית, בישראל היום למשל, ובשפה העברית? למה תמיד? למה? מה הכוונה, ג'לאל?
ברמה האישית, את הקריירה שלי התחלתי בתקשורת בשפה העברית, ויש לזה סיפור מעניין. אני לא התקבלתי לאף כלי תקשורת בשפה הערבית. התראיינתי בשלושה מקומות לפני 25 שנה, אמרו לי, אתה לא מתאים לתקשורת. אבל בתקשורת בעברית דווקא קיבלתי את ההזדמנות, והגעתי לאן שהגעתי. כיום אני, יש לי טור דעה קבוע ופרשנות בישראל היום. למה אני כותב בעברית? אני חושב שאנחנו...
למשל, המאמר האחרון שכתבת, בילויים וכיף, סופש בחברה הערבית הוא זירת קרב אחת. מי חשוב לך שיקרא את הדברים האלה?
קודם כל, אני מכוון למקבלי ההחלטות. זה ברובד הראשון. ברובד השני, אני מכוון לציבור היהודי הכללי, לרוב למעשה. כי אם אנחנו רוצים לשנות, אנחנו כמיעוט חייבים לשים את היד שלנו מול עם הרוב, ואנחנו חייבים לכוון את המסר שלנו דווקא לרוב. ואחד הדברים שאני יכול להיות גאה בהם, אימן, זה שאת ואני היום מדברים ברשת בית, שנינו ערבים, ושנינו מדברים על שני אמצעי תקשורת מרכזיים מאוד במדינת ישראל בשפה העברית. לזה בדיוק אני מכוון, וזו השאיפה שלי.
האם נכון, יש מי שאומר שכשכותבים בתקשורת העברית, יש פה גם רצון להשתלב בחברה הישראלית בכלל, להגיד אנחנו חלק מהכלל?
לחלוטין. אני מניח שכל ערבי במדינת ישראל היה רוצה להרגיש הלכה למעשה שהוא משתלב בכל מקום. אין דבר כזה שמקום שהוא חסום בפניי, ואני רוצה להגיע לכל מקום. אני לא רוצה שיקבלו אותי בגלל שאני ערבי. אני רוצה שיקבלו אותי על אף שאני ערבי. ויש דברים שאני כותב בתורים שלי שהם לא קשורים רק לחברה הערבית. ואני תמיד יוצא מהנישה הזו של סיקור ערבים וסיקור החברה הערבית. למה? כי אף עיתונאי יהודי לא יכול להגיע למקום הזה.
ונחזור לעניין של האלימות. ג'לאל בנה, לפעמים אני חושבת, מה נשאר לתקשורת לעשות? תקשיב. ראיינו הורים של מי שנרצחו, אלמנה של מי שנרצח, ילדים של אבא שנרצח, ראיינו פרשנים, ראיינו עובדים סוציאליים. האם נשאר משהו שהתקשורת הערבית גם, כן, יכולה לעשות כדי שיהיה לה חלק במיגור האלימות בחברה הערבית?
אני חושב שכן, בהחלט. נשארו עוד לא מעט דברים לעשות.
מה למשל?
אם אני רוצה לדבר על התקשורת הערבית, על התקשורת בחברה הערבית, אני מניח שאת תסכימי איתי שהיא צריכה להיות נשכנית כלפי עבריינים וכלפי משפחות וארגוני פשע וכלפי כל מי שהורשע במקרה רצח כזה ואחר. גם התקשורת הערבית, לצערי הרב אני אומר את זה, יש לה חשש.
מה אם הם מפחדים? מה אם הם מפחדים שהירי הבא יהיה על המשרדים שלהם?
בדיוק. אני כתבתי על עצמי, עוד לפני שאני אביע ביקורת על אמצעי תקשורת כזה או אחר, אני כתבתי על עצמי. גם אני מפחד, ואני אומר לך את זה היום. גם אני מפחד לכתוב את כל מה שאני יודע. כי אני יודע שאם אני אכתוב את מה שאני יודע על היישוב שלי, או על היישוב השכן, או על הגוף בו אני עבדתי, או על דברים שאני ראיתי, יש סיכוי גדול מאוד, כמו שהגיעו לאומן זמר חתונות, וכמו שהגיעו...
חסן שעלן, אני זוכרת, גם ראיינו אותו במרחבת, גם הוא תקף.
בדיוק. לכן הבעיה זה לא, אין כאן שחור לבן, אימן. יש פה בעיה גדולה מאוד. אני לפני יותר מ10 חודשים כתבתי באחד המאמרים שלי ואמרתי, השיא עוד לפנינו.
איזה שיא? מה נשאר יותר? תלמיד בית ספר שרק אתמול סיים י' ב' נרצח, מה עוד? אישה נרצחת, כדורים מגיעים למטבח בבית, מה נשאר? איזה עוד קו אדום?
כל פעם ארגוני הפשיעה, ולא רק, אגב, לא רק ארגוני פשיעה, זה לא, מי שרוצח הם לא רק ארגוני פשיעה או משפחות פשע בכינוי הידוע שלהם. לא, יש לנו בעיה בשתי רמות. הרמה הראשונה זה הזנחת שנים, עשרות שנים, שנים על גבי שנים, שמבחינת מדינת ישראל, החברה הערבית, היישובים הערבים, הפכו לחצר האחורית. וכל עוד זה לא הגיע לחברה היהודית, אז אוקיי, בסדר, הכל בסדר. יש מקרי רצח שלא סוכרו בתקשורת בעברית. ואני לא אומר את זה רק ממקום של ביקורת, אני אומר את זה ממקום גם של תתעוררו. תתעוררו לכל העמיתים שלי בתקשורת בעברית וגם בערבית, תתעוררו. זה בשלב הראשון, בחלק הראשון. בחלק השני, אני חושב שאנחנו כחברה ערבית צריכים גם לשנות פאזה. גם אנחנו אחראים. גם אנחנו אחראים כי עלינו מוטלת אחריות של חינוך. מי שמחנך את הילדים שלו מגיל אפס, שאלימות זה דבר רע, הוא גדל במקום ובסביבת הרע.
אז יש עוד נושא, יש עוד נקודה, עניין ההרתעה, כאילו יש בקשר למשטרה, אמון והרתעה, יש הרתעה או אין?
אני לא חושב שיש הרתעה, אימן. אני לא חושב
שיש הרתעה. איך מייצרים הרתעה?
עד לפני, אני רוצה לתת דוגמה, עד לפני 2 עשורים או 15 שנה, כשהייתה נרצחת אישה ערבייה, זה היה מסוכר בתקשורת, או היה מסוכר בתקשורת כרצח על כבוד המשפחה. אבל כשהייתה אישה יהודייה נרצחת על ידי בעלה, זה היה על רקע רומנטי. עכשיו, רצח הנשים, ארגוני הנשים, הצליחו לעשות עבודה מצוינת לדעתי. היום אין אף הקלה לאף רוצח שרוצח את אשתו או את אחותו או את הבת שלו. היום מובן מאליו שזה דבר שכולם מתנערים ממנו, לא רק מתנערים ממנו, אלא גם עושים למנוע את זה, וכולנו ראינו אירועים של רצח נשים, מה קרה? עד לפני שבוע היה משפט שסוכר בכל כלי התקשורת על גבר שמתועב שניסה לרצוח את בת הזוג שלו.
נכון. איך הם מייצרים אמון בין החברה הערבית והמשטרה? רק כאן בשבוע שעבר דיברנו על הנושא של הכנסת שבק לתמונה, או בכלל פתיחת תחנות משטרה, כן או לא, לשלב שוטרים מהחברה הערבית, האם זה צעד משמעותי שיכול להשפיע? איך מייצרים אמון?
יצור האמון, בוא נגיד ככה, שלמרות כל הביקורת נגד המשטרה כמי ש, כגוף שהוא אמון על הביטחון של האזרחים, משטרת ישראל עשתה בשני העשורים, במיוחד אחרי אירועי אוקטובר, עשתה. השאלה אם זה מספיק. לדעתי זה לא מספיק. לא מספיק להביא עוד 1,000 שוטרים ערבים כאשר התרבות הארגונית עדיין לא השתנתה. צריך לשנות את התרבות הארגונית לא רק ברמת יחסי משטרת ישראל אזרחים ערבים, גם ברמת משטרת ישראל והאזרחים בכלל. אם תסתובבי בעולם, במיוחד במדינות אירופה, את תראי שיש תפקיד לשוטר לשרת את הציבור, להגן על הציבור, להגן על האזרחים. פה במדינת ישראל, העם, גם אם זה ערבים וגם אם זה יהודים, במיוחד ערבים, רואים במשטרה אויב. ועדיין לא הגיע הבן אדם שיעמוד בראש ההיררכיה ויחולל את השינוי הארגוני הזה. ובניית אמון עם החברה הערבית צריכה לקחת הרבה זמן. הם חושבים שאם מוסיפים לכפר יציב ואבו סנאן ולעכו עוד 200 שוטרים ערבים או מה שהם מגדירים שוטרים מוסלמים, הם חושבים שהם מגדירים את הבעיה. הבעיה לא נפתרת כך. אני מבחינתי, אם אני מקבל כאזרח ערבי שירות ממושי ומאלי, והוא שירות שמספק אותי ומגן עליי, לא אכפת לי.
ג'לאל בנה.
לא אכפת לי.
הבהרת את הנקודה. תודה רבה לך, ג'לאל בנה.
נקבל את טוב. חן, חן.
תודה רבה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט שלנו. מדי שבוע עולה פרק חדש ובו רעיונות נבחרים מתוך התוכנית וגם שיחות ייחודיות. והפעם בהסקט שלנו רעיון עם הוואזן יונס. דוקטור יונס חוקרת בנושא השכלה גבוהה ותעסוקת נשים וקריירה. וגם נדבר בהסקט שתקשיבו, תאזינו לו, על אליפות השש בש שהקים מיזם כולנו ירושלמים, ומי היא האלופה המפתיעה שזכתה בגביע. בנוסף, אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להוריד את יישומון כאן ולהישאר מעודכנים 24 שעות ביממה. תוכלו להאזין ביישומון ובאתר כאן לכל השידורים החיים שלנו, וגם למצוא דיווחים שוטפים, פרשנויות, כתבות ומהדורות רדיו וטלוויזיה. כאן הלילה אנחנו מגיעים לסיומה של תוכנית שערכה כרגיל שושנה פורמן, הפיקה איילת דודי, תודה לאילן אזולאי ליווה אותנו על הביצוע הטכני, וממני אימאן קאסם סלימאן מרחבת, ממני אימאן קאסם סלימאן, סוף שבוע נעים ושבת שלום.